עכשיו אולפן רחובות, אבי בלום, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז דוד התנתק לנו בגלל תקלה, אז נדבר אנחנו. מה שלומך?
בסדר, פעם ניו יורק, פעם תקלה, זה מתחיל להיראות מכוון, אבל בוא נדבר.
בוא, אתה הופך אותו לפוליטיקאי עכשיו, זה לא פייר.
דוד תמיד דילג בין הפוליטי לתקשורתי. עוד נראה אותו יום אחד ברשימת שס, אני בעד. עד שהוא יעלה נסגור כאן חשבונות. אבל בוא נדבר, אני אומר, ושמעתי את מוטי אלפרין, אני אומר, כמו שנתניהו אמר, אל תקבעו תאריכים, בניגוד למה שנתניהו אמר, יש כבר תאריך, אין תאריכים לשום דבר.
כן,
לא לכניסה לרפיח, על זה דיברתם.
על הרפיח אני יכול להבין שהתאריך הוא לא תאריך שאפשר
וגם לא לחוק הגיוס.
אבל חוק הגיוס הם חייבים, הם חייבים.
יש תאריך לחתונה, לא בטוח שיש חתן קלה.
הבנתי,
זה העניין, תראה. גלנט, נכון שבתוך החדר, גלנט נשמע הרבה יותר מפויס, והוא אומר שהוא מבין שגנץ לא בא בשביל להניח מתווה על השולחן, אלא יש לו מגמות של פירוק הממשלה, והוא עושה רושם שמי שלא מעוניין בפירוק הממשלה, הוא מסביר שאין לו לאן ללכת, אבל אנחנו כבר למדנו שיותר חשוב מה אומרים בחוץ. עד לרגע זה, גלנט אפילו ברמז לא חזר בו מהאמירה שהוא רוצה שיהיה חוק גיוס שמקובל על כל מרכיבי הקואליציה, ואצלו למדנו שהכבוד והדימוי האישי יותר חשוב מכל, לכן אני אומר, אל תמהרו כאן לכתור כתרים ולהגיד שיש חוק. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו על השולחן את מכתב הרבנים הספרדים, אנחנו לא יודעים כמה השראה יש באמת היום לשס להתקדם בתהליך. אין ספק שהמקום הכי קרוב שיוכלו להגיע אליו, זה הכי רחוק שהחרדים הסכימו אי פעם. זאת אומרת, אם היום אתה מגיש יעדים, ויעדים שהם יכאבו כלכלית גם, כי יצטרכו לשים סנקציות כלכליות, אגב, בהערת אגב, כל מי שאומר, הישיבות יסתדרו, זה לא לטובתנו, אנחנו צריכים לשדר, אוי גיוולד, כואב לנו, כדי שמול בגץ נגיד כמה הסנקציות הכלכליות חמורות. כל מי שמדבר על זה, ורואה את המכתב של הרבנים הספרדים, שמתנגדים לכל יעד, זה מכתב שרב שמואל אירבך יכול לחתום עליו, זכר צדיק לברכה, מבין שאנחנו בברוך אמיתי, משני הצדדים.
לכן, בוח, לא, מה שאתה בעצם אומר, ששס תכננה להוביל לחוק גיוס שונה ממה שכתוב במכתב הרבנים?
תראה, ברור שהמתווה שמונח, שאמר הרי ההנחיה של רב דב לנדוי, שהוא להסכים למה שהוסכם בתקופת הרב שטיינמן, אז ברור שמה שהוסכם אז לא הוסכם למתווה עם יעדים ברורים שבצורה כזה, אגודת ישראל לא הסכימה, דגל התורה הסכימה ללכת צעד לכיוון יעדים, אבל לא יעדים כמו שהם מנסים היום לשים על השולחן, וכולם מבינים שיצטרכו כאן לשים יעדים ולמלא אותם, ואתה קורא את המכתב, ואתה רואה התנערות כללית.
אבל איך תכננו למלא? איך תכננו למלא יעדים? כלומר, מישהו אמור לשלוח בחורים חרדים לצבא?
לא, יש להם כבר מספר של חבר'ה שלא גויסו עד היום חרדים. שצהל לא עשה שום דבר כל תקופת המלחמה בשביל לגייס אפילו חרדי אחד, כל כאלה שלא רשומים. יש כל מיני תוכניות להפוך את זקה ואת איחוד הצלה, להפוך אותם ליחידות צהליות, ואז אתה מגדיל לא רק ברמת הסדיר, אלא גם ברמת כוחות המילואים, כמשרתי מילואים קבועים. יש כל מיני תוכניות. אני אומר לך שאם היו שמים את כל הצדדים המקצועיים, בתוך חדר במשרד הביטחון, יכול להיות שיוצאים עם הבנה, אבל כשאתה לוקח בשקלול את ההתנגדות של סמוטריץ' ובעיקר את גלן שסוחב אחריו חבר'ה אחרים בליכוד, ואת הקולות שנשמעים היום משס, ומדובר במכתב שהנהגה הפוליטית לא יזמה אותו, צריך לומר את זה גלויות, הוא נחת על הראש שלה, לזה שמכניסים כל כך הרבה ראשי ישיבות לתוך הגוף הרשמי של שס, חלק מהמרביצי, שגם בעבר היו מזוהים בצורה מסוימת עם הפלג הירושלמי, אנחנו נותנים כאן רק עובדות, יש לזה משמעות. אז עכשיו כשישימו על השולחן חוק, נגיד, אם ישימו עכשיו על השולחן חוק שאדמור מסלוני מתנגד לו, אתה כבר לא רואה את המועצת תומכת בו בצורה אוטומטית. אז אנחנו רואים הקצנה משני הצדדים. אגב, אפשר גם להבין את המכתב הזה גם ברמה הגיונית, אפשר להבין אותו. אם אתה רוצה נרחיב בנושא הזה, גם ברמה הטקטית.
ואני אגב חושב שמה שכתוב במכתב הזה, של הרבנים הספרדים, של ראשי הישיבות הספרדיות, אני חושב שרוב הציבור החרדי, ודאי במצב הנוכחי, שבו המדינה נגדנו, בגץ נגדנו, היומשית נגדנו, כולם נגדנו, וכולם רוצים דבר אחד, לגייס את בני הישיבות, כולם, או רוב הציבור החרדי, בוודאי מזדהה בצורה הרבה יותר תקיפה מבעבר, אם אני אמר שם.
אבל אמר לי אחד מראשי הישיבות שהוא גם למדן, שהוא למד, כולם שם ענקים, כן, אבל שהוא למדן. הוא אמר לי, תראה, יש כאן עוד אמירה, אנחנו, בלי לשים לב, הוא הביא את משל הצפרדיה. הם מרשלים אותנו. אומרים לך, כל בחורי הישיבות לא לגלים, זה דבר שאף אחד לא היה מעלה
בטחו. ולכן מה?
ועכשיו שאף תדבר על יעדים. אז הוא אמר, קודם כל אנחנו אומרים, הוא אומר, אני לפחות, הוא אומר, אני לא נהייתי יותר קנוי. אבל אני חתמתי בשביל להגיד המורה ברורה, אתם לא תדחקו אותנו לקיר ואז תנהלו מסע ומתן. כמו שלאבדיל, החמאס עושה לישראל, אומר זה, תסתכל על המדינה הציונית, אני אומר מילים ששמעתי ממנו, לא טקסט שלי.
ממי?
היא, מאחד מראשי הישיבות okay. שחתומים על המכתב. היא פועלת תחת לחץ, ואת מה שעושים לה היא מנסה לעשות לנו. דוחקים לקיר את כל, וכל בחורי הישיבות לא לגאלים, נשלול לכם את כל התקציבים, ועכשיו נשב לדבר על יעדים. לא, אז אנחנו אמרנו לא. אנחנו דבר ראשון, אני לפחות מבחינתי, לא מכנים לשום יד. עכשיו, עכשיו שהטיאס ילך לדבר, והוא יגיד להם, אוי גיבל, אין לי בכלל אשראי מראשי הישיבות. עכשיו, אם עושים הסדר על השולחן, אנחנו נגיד, נראה אם אנחנו מסכימים או לא, אבל רק אחרי שאמרנו אמירה ברורה. אם אתם חושבים שתקצינו ואנחנו נגרר אחריכם, אז גם אנחנו יכולים להקצין. אז גם לזה אפשר להתייחס בצורה כזאת. אבל בסוף הדברים נאמרו. המכתב יצא, יש בו אמירות חריפות, אני לא מתייחס לזה כלאחר יד. זה מחזק מאוד את, את המועצת של הגודה בקו התקיף שלה נגד הגיוס. אנחנו יודעים שאדמור מסלונים רצה כבר עכשיו לעשות הפגנה של מיליון. אנחנו שומעים את הקולות, ואתה לא רואה את זה הולך למקום טוב. ושורת סיום, בסוף זה תלוי בפוליטיקאים. הם לא יכולים להסתפק באמירות הרפואיות של גלנט בתוך החדר. הם צריכים לבצע מולו מהלך. לא יודע מה להבטיח לו, מה לומר לו, ולגרום לכך שהאיש יצא ויגיד, יש איזושהי נוסחה שמתחילה להתקבל על הדעת, ואני מתקדם גם בלי גנץ. אם האמירה הזאת לא תאמר, נשאר תקועים באותו מקום, ובסוף יגיע המועד, כבר ראינו את התאריכים, כמו רפיח. אנחנו הרי מלומדי ניסיון בתאריכים של נתניהו. קובעים לנו תאריכים, התאריך מגיע, החתונה נדחית פעם אחר פעם, ובסוף כולם מבינים שחתונה כבר לא תהיה פה.
טוב, הייתי עוד מעריך איתך גם על מומו פילבר, מעניין מה שהוא עובר, התהליך שהוא עובר עם ביטול עד המדינה שלו.
הוא מוצא את עצמו לגורלו, מה אני אגיד לך, זה לא פשוט. בסוף אתה רץ בשם מגזר, וכולם חבקים אותך שנתיים אחרי העדות, והופכים אותך לגיבור גדול, ואתה נהנה מהסקרים שאתה עושה, ויושב באולפנים עם חיוך רחב, פתאום זה נוחת עליך אחרי שנתיים. עכשיו, מה משמעות? הוא הולך לגיוס המונים, אבל שום דבר לא יחסה את ההוצאות הענקיות, מעבר להוצאות שהיו לו. עכשיו תראה גם, לא רק שפותחים לו תיבת פנדורה, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, בגלל שמוסד עדי המדינה זה אחוז ההרשאות דרך עדי מדינה, הוא הגבוה ביותר, והפרקליטות לא ממהרת לוותר עליו, לכן היא כמעט לא מגישה אף פעם כתב אישום נגד עד מדינה, אלא אם כן זה משהו מובהק כמו מיקי גנור בפרשת הצוללות שהוא מתהפך לגמרי. אבל על פילבר הרי הם בעצמם אמרו, קראנו את הדלפות, שהוא בגדול סיפק את הסחורה, פה ושם ברח מהגרסה שלו, הפך את, את עדות ההנחיה, את פגישת ההנחיה למשהו קטן כן. יותר כמסדרון, רק לסיום, ועכשיו לא רק שהם שולפים לו, פותחים לו תיבת הפנדורה, הם מדביקים לו עדות נוס... על מה שכבר בשעתו גנזו לו, הם מדביקים לו משהו נוסף של עדות שקר, אני דבר כזה אף פעם לא שמעתי, ואני שואל אותך רק שאלה אחת, האם מכל מה ששמענו במשפט נתניהו, זה העוול הגדול ביותר, העדות של פילבר, שבסוף חזר בו מחלק מהדברים, כי ההגנה הוכיחה שהפרקליטות לא עשתה את העבודה, לא עשתה איכונים, לא בדקה איפה הוא היה, וכפתה עליו להעיד. זה העוול הגדול, או שהיה כאן את הרוגלות, את ההרשאה לפתוח בחקירה בלי היועץ המשפטי לממשלה, וכל הזמן אמרו לנו, נחכה עד הסוף, בסוף נחקור את הדברים, לא תוך כדי משפט. אז למה דווקא את פילבר תוך כדי? אתה רואה כאן את יצר הנקמה, כשזה מדובר בנתניהו, שזה פשוט לא יאמן. עכשיו, לדעתים גם לא ירוויחו מזה שום דבר.
זה מה שרציתי לומר.
יש כאן אמירה כלפי השופטים, אנחנו מבינים שהלך השוחד. אחרת למה אתם הולכים ודורשים לבטל את עסקת המדינה?
עוד טעות אחת בשרשרת ארוכה של טעויות ותקלות של המערכת המשפטית במדינת ישראל, במשפט הזה של נתניהו, בתיקים השונים. אבל זה עוד רחוק, אני לא יודע מה יוכרע קודם, המשפט הזה או להבדיל רפיח.
אבל ברמה האישית, תאמין לי, אבל ברמה האישית אני מאחל לשלום הפילבר בהצלחה, זה לא קל. הוא עכשיו יעמוד לגורלו לקץ, לא יודע אם יהיה קץ הימין, אני אומר, בנון סופית או לא, הימין, אבל הוא עכשיו יעמוד לגורלו לבד, וכל אלה שמחו לו כפיים, יישארו באולפנים.
עורך דין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
תגיד לדוד שהוא יכול לחזור לשידור. יום טוב.
דוד מנותק קשר. מנותק קשר, אתה רוצה לבוא אליו עם חיבור רשת?
זה דו משמעי מה שאתה אומר. טוב, אני בדרך אליו. יום טוב.
מה טיב התקלה הזו? להתראות יום טוב, בוקר טוב.